שלום, כיף, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית, ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה וללמוד ביחד? מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים! ברוכים הבאים להלם תרבות, איתי היום באולפן אגר סידס, אשת רשתות חברתיות ויוצרת תוכן, שלום אגר!
שלום,
איזה כיף שאת פה, חיכיתי לפרק הזה, כי היום יש לנו נושא מאוד מאוד מיוחד. אנחנו הולכות לדבר על עובדים וחברי הנהלה, כי מבחינתי גם הם חלק מהאנשים בחברה, כמובילי דעה של התרבות הארגונית, בעצם כאלה שמשרתים את המותג ולא להפך. למה? כי הרבה פעמים את מדברים גם בפודקאסטים ובכלל על כל עניין של מיתוג מעסיק, ואיך הארגונים רותמים את העובדים שלהם כשגרירים ובאמת כאילו לטובתם. ופה אנחנו דווקא רוצות להביא צד אחר, שבעצם הוא הצד ההפוך, של אנשים שהם כבר מובילי דעה, הם כבר אושיות בחוץ, והעובדה שהם עובדים במקום מסוים משרתת את הארגון, ולשם כך הבאתי אותך. אז קודם כל, למה בכלל אנחנו צריכים לעודד דבר כזה? בעיניים.
קודם כל, עצם העובדה שחברות מחפשות היום לקדם עובדים כשגרירים, זה אומר שהפרקטיקה הוכיחה את עצמה. כי היום חברות מחפשות איך עובדים יהפכו להיות כאלה.
נכון.
אז מה שאמר גרי ורנר צ'אק, ומי שלא מכיר גרי...
גוגל את.
גרי זה המנטור הרוחני שלי, אני עוברת על זה בכל מקום וזה, אבל הוא דיבר על זה כבר ב-2011 בערך.
וואו, לפני...
כן, יש לו סרטון יוטיוב שהוא מדבר על זה, שהוא אומר שאם בעלי חברות לא יבינו שהפלטפורמות הבאות, אז היה רק יוטיוב או פייסבוק או משהו כזה, אבל אם הם לא יבינו שרשתות חברתיות זה פלטפורמות השיווק הבאות שלהם, שהופכות את האינדיבידואל למותג שיווקי, והם לא ישחררו להם, אז הם בבעיה, הם יישארו מאחור.
אגב, לפני שנגיע לה, אם זה באמת קורה היום או לא, אנחנו רוצות להדגיש, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו מדברות על עמודי פייסבוק של החברה.
לא,
זה מדברות על הפרופיל האישי שלי.
ואגב, עובדות בחברה, אבל בלי שום קשר, ציוצי על דעתי, כזה, אבל יחד עם זאת, אני גם מספרת איפה אני עובדת, ואז ככה אנשים נחשפים למותג בו אני עובדת.
אבל אז זה באמת מחזיר אותי למשהו שאמרת, שאנחנו לא נקל עליו ראש, שהוא אמר, גרי, שהם צריכים לשחרר. עכשיו, אם יש משהו שמאפיין בני אדם בכלל, חברות בפרט, זה שהן לא משחררות, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות בחדר, לתת טקסטים, לוודא שלא עכשיו עושים נזק לחברה. למה באמת המעסיקים כל כך מפחדים? זה לא כזה, כל פרסום הוא פרסום טוב? אנחנו לא מאמינים בזה?
אז אני אגיד שאני חושבת שהיום עולם העבודה הוא קצת יותר פלוידי, אני חייבת להודות. תחשבי שכשגרי יוציא את הסרטון הזה, או את ההנחיה הזאת, הוא סוג של הלך לפני המחנה, זאת אומרת, הוא אמר מה הולך לקרות. אז זה אומר שזה רק התחיל, זו הייתה תחילת התופעה. אז בהגדרה, אנשים היו מנכלים, מייסדים, היו יותר ריכוזיים. אז, אבל עד היום, אם יש מנכל שהוא יותר ריכוזי, שרוצה לשמור הכל אצלו, סביר שגם בעבודה, בתרבות הארגונית, בחברה, זה מתנהל אותו דבר, לא רק ברשתות החברתיות ואיך העובדים שלו מתבטאים או שומרים על סוג של ממלכתיות או כזה. אבל אני יכולה להבין למה הם מפחדים, כי את יודעת, לכולנו יש פליטות פה, כולנו יכולים לכתוב משהו שהוא לא מתאים.
גם לא כולנו יודעים להתנסח בצורה שהיא בהכרח פוליטיקלי קורקט, וגם כולנו מחזיקים בדיוק
לא כולם אוהבים להיות ברשתות. אז אני יכולה להבין שאם עכשיו מישהו כותב אמנם ציוצי על דעתי, או דעותי על, בלי שום קשר למותק לחברה שבה אני עובד, ואז הוא סתם אומר משהו להטבופובי. אז ישר, היום בעידן של היום, סקרינשוט, אנחנו בישראל, שולחים הודעה למנכ״ל, לסמנכ״ל, וזה, אלה אנשים שעובדים אצלך, כאילו כזה. אז יש פה איזה עניין, כי אם חברה חורצת על דגלה, שהיא בעד הקהילה הגאה, ופתאום יש עובד שהוא
מתבטא נגד,
אז מה, איפה זה עומד? כאילו, הוא אמור לעבוד עם הקולגות שלו. אז נגיד, אני יכולה להבין שזה bad publicity, כי יש לך כבר פה אירוע של עובד שהתבטא באופן פרטי, אבל נשארת השאלה, מה זה אומר על פני החברה? האם יש שם פלורליזם? האם יש שם עידוק של תכנים? כאילו זה, אז אני יכולה להבין למה מפחדים, ומידך, אין מה לעשות. זאת אומרת, לעובדים היום, ברשתות יש חיים משלהם, ואני אומרת שסטטיסטית עדיף לחבק את זה ולהרים לזה, יצא מזה יותר טוב מאשר יותר רע.
זו בדיוק הייתה השאלה הבאה ששאלתי שאותך, של כאילו, האם באמת היתרונות עולים על חסרונות, וזה נשמע שכן.
כן, כשאני אדבר איתך, כשאני אמחיש לכם case studies ממש, אבל יש, אני יכולה להגיד אפילו על עצמי, אני לאחרונה עובדת בסוכנות דיגיטל, ואני לפעמים מצייצת בפרטי שלי, משהו שאני עושה במסגרת העבודה שלי באותה סוכנות דיגיטל, אז זה ממתג אותם, א', שמישהי כמוני יוצרת תוכן כמוני עובדת איתם, ב', אני מספרת על הפרויקטים שלהם. אז מה, לקוח אחר רואה את זה, מישהו שמחפש סוכנות דיגיטל, ואומר, רגע, גם אגר סידס עובדת שם, וגם כאילו הם מחזיקים כזה אקאונט גדול, או הם עושים משהו כזה מפוחכם, או אלה עשו את הרעש ברשת עם הדבר הזה. אני רוצה אותם. אז נראה לי שהיתרונות יותר גדולים על החסרונות. איזה חסרון כבר יכול להיות? הייתה פליטת פה? תראי, דיברתי,
אנשים מפחדים. היום באמת בעידן שכמו שאת אומרת, זה ברמה שאת יכולה לציית ולמחוק, ועדיין מספיק שמישהו עשה את הצילום מסך הזה, וזה ממשיך לרוץ, ואז את מוצאת עצמך באיזה לופ אינסופי, אנחנו גם עוד רגע ניגע קצת ממש בקטנה במחאה, כי אני חושבת שזו הדוגמה הכי טובה היום, כאילו לא משנה איך נסתכל על זה, אפרופו דברים מפחידים, זה שיש חברות שבאמת, אני גרה בפתח תקווה, עיר שאני מאוד אוהבת, ומאוד מקדמת בניגוד לכל הסרטונים שאני רואה בטיק טוק, ובכניסה לפתח תקווה יש שם באמת את חברת, אני חושבת שזה גלובל אי, ששמו ממש שלט על כל הבניין, של אנחנו בעד דמוקרטיה, וכל מיני חברות שבאמת חורטות על דגלן, ראינו את פפאי הגלובל של עינת גז, שישר יצא ואמרה, אני מוציאה את כל הכספים מהארץ, זה ברור שזה בסוף ממתק את החברה, וגם את מי שעובד בחברה, אני חושבת שאפילו קראתי איפשהו שעובדים אמרו, שההורים שלהם התקשרו ואמרו, מה עכשיו סוגרים לכם את המשרדים בארץ, ואתם כולכם עוברים לחול, משהו כזה, כי הם חשבו שהפסיקו להם את הפעילות בארץ. אז בסוף באמת גם בהקשר של המחאה, זה מאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת, כי בסוף יכול להיות סתם דוגמה, שאני עובדת בחברה מסוימת, שאומרת אנחנו בעד דמוקרטיה, אבל יכול להיות שאני למשל בעד הרפורמה, סתם אני זורקת, אנחנו לא נתחיל להיכנס פה דעות פוליטיות, אני לא אוהבת פוליטיקה באופן כללי, אבל אני עובדת בתוך חברה שהיא בעד הרפורמה, ויכול להיות שאני עם הדעות שלי נגד הרפורמה, ואז זה מאוד סותר, ואז איפה זה שם אותי, ואם אני פתאום מתבטא נגד הרפורמה, אז מה זה יגיד כלפי החברה? זאת אומרת, יש פה באמת המון ניואנסים כאלה שאני חושבת שאגב המחאה מאוד דווקא עוררה אותם אפילו עוד יותר.
אז תראי, אני באופן כללי, בניגוד אליך אני בן אדם מאוד פוליטי, וכולם יודעים את זה, אבל
אני... אנחנו עדיין חברות, מדהים.
מה?
שאת כזאת פוליטית ואני כזאת אנטי פוליטיקה.
אני בן אדם מאוד פוליטי, אבל אני אגיד שקודם כל אני הייתי שליחה של מדינת ישראל, בחול, בתקופתי כשהייתי שליחה, לא התבטאתי פוליטית.
כי זה תפקיד בדיוק, תפקיד ממלכתי.
הייתי ממלכתית. אז אני יודעת להיות ממלכתית, אוקיי? אני יודעת את הגזירת גורל הזאת, אני מכירה אותה, ואני אגיד לך את האמת, אחת הסיבות שלא הלכתי לכל קורפורט, או מה שזה לא יהיה לעבוד שם, זה בגלל שאני רוצה לשמור על הקול הפוליטי שלי.
כאילו, את אומרת, את חושבת שזה
בקורפורט... לי זה היה מאוד חשוב.
עלולים להקם, להקם...
לא להקם, אלא אני יודעת שזה לא ראוי. יש ציוצים שלי ש...
הם לא עוברים חלק.
לא, הם לא. כאילו, אני לא יכולה לעשות את זה כשאני עובדת במקום מסודר, שיש מותג. אבל אני אגיד שלא רק שהמחאה הזאת היא... אני עוד הייתי מפרסמת חומרים פוליטיים בלינקדאין לפני כולם. וגירשו אותי, זה כזה...
אני לא יודעת שמפרסמים היום חומרים פוליטיים בלינקדאין?
מהמחאה, הייטקיסטים, הרי יש את מחאה הייתה הייטקיסטים, אז הייטקיסטים מאוד אינטואיט,
כאילו... רואים שאני לא בסושיאל.
אז אני אומרת, אז אני עוד עשיתי את זה עוד קודם, כן? מחאת בלפור.
אתם דמת את זמנך.
מחאת בלפור, ואמרתי, איפה אתם? איפה אתם? כאילו, זה משפיע על עולם העבודה, כאילו, תתעוררו כזה, והיה דממה, או שכאילו זה לא המקום, וכאלה וזה. אז תראי, אני אישית מברכת על מקומות עבודה שנותנים את החיבוק הזה להתבטאות מחאתית והכל וזה. אני יודעת שקמו קולות של עובדים, שמצד אחד, אם הם עובדים בחברה שכמו שאמרת, מתנגדת או בעד, אז כאילו יש איזה סוג של קונפליקט. מצד שני, אני אומרת, חברה שיכולה להכיל בתוכה קבוצות של אנשים, שיש איזה סוג של דיאלוג, למה לא? כאילו, כל עוד זה נשמר בגבולות הדיאלוג ולא הופך להיות משהו מאוד אלים. להגיד לך שזה פוגע במותג? אני לא חושבת. לא, לא, אני לא חושבת. אני לא חושבת. אני חושבת שיש דברים הרבה יותר גרועים שיכולים לפגוע במותג מאשר מחאה כזאת או אחרת. כמו התבטאות על גילנות, או כמו שאמרתי לך, להטבופוביה, מיזוגניה היום בימינו, כזה. זה יכול מיתור, זה יכול הרבה יותר לפגוע במותג בבית עסק, מאשר המחאה.
כי זה אגב נוגע במה שקורה בין כותלי החברה, בין ארבע קירות. בניגוד למשל לדברים שקורים בחיי הפרטיים. כי פה תמיד כחברה יכולה לבוא ולהגיד חבר'ה, בסוף הבן אדם הזה... הוא בן אדם עצמאי, נכון, שעובד בחברה שלנו, ואנחנו אוהבים אותו ומקבלים אותו כמו שהוא, אבל יש לו דעותיו, ואיש איש באמונותיו יחיה. אבל כשיש לך מיזוגניה, או מיטו, או דברים כאלה, זה דברים שאת אשכרה נותנת להם יד בתוך החברה שלך, זאת אומרת שמקום העבודה שלך הוא לא סייף. ופה דווקא אני חושבת שיש משהו מאוד יפה בחופש הביטוי הזה, כי אפרופו את יודעת אם אנחנו רגע ניקח את דוגמת המחאה, נניח, ובאמת אני עובדת בחברה שאני פחות מסכימה עם האמונות שלה, ואני אומרת, מה, הם עכשיו הם לא מייצגים אותי, ואני הולכת במתבטא, והחברה לא מחבה את הביטוי שלי, יש פה משהו שהוא מאוד עוצמתי מבחינת הסייף. העובדה שאני מרגישה בנוח להביע את דעתי במקום העבודה שלי, וגם מחוצה, מבלי שיחנקו אותי לתוך איזושהי מסגרת, זה יותר טראסט, זה יותר סייף במקום העבודה, שהוא חשוב לא פחות, אגב, באמת לדאוג שלא יהיו תופעות כאלה ואחרות.
אם להזכיר, לפני המחאה, הקורונה, היו אנשים שהם היו מכחישי קורונה, או מתנגדי חיסונים, שאו לחילופין פגעו בחברה שבה הם עבדו, וחברות אמרו, אצלנו אין דבר כזה, כאילו לא, או לחילופין, היו כאלה שהמשיכו לעבור. אז אני חושבת שזה מאוד תלוי. בקלות אפשר להרים טלפון היום או לשלוח תלונות לבעל חברה, בין אם זה מובילאי או נס או משהו כזה, ולהתלונן על עובד. זה בכל נושא. נשאלת השאלה, מה מדיניות החברה? אני, כל עוד זה לא ברמה, באמת, כמו שאמרתי לך, גזענות, משהו שהוא חד משמעית.
לא סובלני.
כן. פוגע בתרבות הארגונית, כמו שאת אומרת, אז חופש הביטוי, נכנס לתמונה.
אז זה מוביל אותי לבאמת יתרון ראשון, חופש ביטוי, אבל איזה עוד יתרונות יש לנו? בעצם, אם אני עכשיו חברה ומסתבר שיש אצלי עובדים, כאלה ואחרים שהם אושיות, הם מובילי דעה, הם אנשים שיש להם קהל רחב, אולי הם נטוורקרים, אנשים שבאמת עוקבים אחריהם בסושיאל. מה היתרונות שלי, והאם גם יש איזה שהם טיפים שאתה יכולה לתת, אולי אפילו גם דרך דוגמאות, של איך לעשות את זה הכי נכון שאפשר, כי אני מניחה שגם תמיד יש טעויות בדרך, ואין כזה, את יודעת, one way, אבל זה בעיניי הכי מסקרן, איך עושים את זה?
אז כשדיברנו על הפרק הזה, אז אמרתי לך, יש לי כמה רעיונות בראש, בואי נגיד שאני, כמו שאמרתי, אני צייצנית פוליטית, אני בטוויטר, אני צייצנית פוליטית, פוליטיקה מביא טראפיק, בין אם אתה עושה בלגן, לא משנה לאיזה כיוון, אתה מקבל חשיפה, כן? אבל זה באוכריי, כי יש הרבה אנשים שלא יודעים מה אני עושה בחיים שלי. זאת אומרת, אם אתה לא יודע להזן את הדבר הזה, גם לשתף את הדעה הפרטית שלך, או החיים הפרטיים שלך באיזה אספקט מסוים, ואז לחבר את זה למקום העבודה שלך, אז אתה תפסיד. אבל אם אתה יודע לעשות את השילוב הזה, אז אתה תרוויח בשני עולמות. ודוגמה טובה לזה בטוויטר, אני רשמתי לי דוגמה מכל פלטפורמה. אז זה אמיר ברקול, שהוא ממייקרוסופט, הוא ממחלקת השיווק, אם אני לא טועה הוא בדיגיטל, בסושל, אמיר הוא צייצן גם בעולמות העבודה, גם בעולמות הפוליטיקה, גם בפיד תחבורה, הוא שוחה, גם בעולמות הרווקות, הוא שוחה בין כל ה...
ממש מולטי טלנט.
כן.
מולטי צייצן.
אבל הוא עובד מייקרוסופט. ועכשיו, אני הכרתי אותו מהתבטאויות אחרות, אני בכלל לא ידעתי שהוא עובד מייקרוסופט.
אז זה מביא לך גילית שהוא עובד מייקרוסופט.
ואז התחיל בטוויטר, אנשים שהם מובילי דעת קהל אחרים בטוויטר, התחילו ללבוש שיש מנהג בארצות הברית שנקרא סוודר מכוער, אגלי סוודר, של קריסמס. והדחקה של סט רייגן, השחקן, הייתה כאילו לעשות חנוכה אגלי סוודר. בקיצור, מייקרוסופט ייצרו סוודר כזה עם חנוכיה, מכוער להפליא,
עמדו בקריטריון.
ואמיר הצטלם איתו, אם אני לא טועה, ואז אנשים אמרו לו, אני רוצה גם. אז זה הפך למינוע כזה, הוא שולח כל שנה, חודש לפני הני קריסמס, הוא שולח כאילו למשפיענים ברשת, נראה לי איזה 20 או משהו, הוא בוחר אותם בקפידה, והוא שולח להם את הסוודר, והם מתייגים אותו ואת מייקרוסופט. עכשיו, ועל הסוודר כתוב מייקרוסופט, אז אין בו, קיבלתי את הסוודר, גם אני נכנסתי לרשימת היוקרתית של הסוודר המכוער של מייקרוסופט בישראל, כאילו, אז גם הוא מקבל את ההכרה שהוא בחר בהם כשגרירים, הם מורחים על כל הפידים בלינקדין, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם את הסוודר המכוער הזה, אבל עם השם של מייקרוסופט, והנה, יש לך כאילו פרומושן, זה לא עולה כסף, זה זהב, זה מכרה זהב, וגם זה סוג של חותמת על מייקרוסופט, כי אנשים לובשים את החולצה. עכשיו, למה הם לובשים את החולצה? הם רוצים להיות קרובים לאמיר ברקול.
לא למייקרוסופט.
כן, זה כאילו, זה
הוא בחר אותי, I'm the chosen
one. כן, זה קהילה. והוא מוביל קהילה. עכשיו, בעקבות הדבר הזה, וההתערבבות הזאת, בתוך הספירה של הרשתות החברתיות, אז מזמינים אותו להרצאות, בתור התפקיד שלו במייקרוסופט. וכשהוא רוצה, כשהם מחפשים עובד בשיווק, הוא מפרסם משרות. מי בא לעבוד עם אמיר ברקול? אז אנשים באים. אני זוכרת שחברה שלי חיפשה משרה ב... היא רצתה להגיש מועמדות, אז שלחתי לו דעה, כי עובדי מייקרוסופט יכולים להמליץ על מועמדים בתוך המערכת. אז את מבינה? אז מצד אחד זה אמיר ברקול, מצד שני, הוא המנהל סושל של מייקרוסופט. כזה.
מדהים, אגב, את קיבלת את אבלי סוודר אי פעם?
לא. האמת ש... טוב, אני גרתי בארצות הברית, זה קצת לא פייר, הייתי גם במסיבות של אגלי סוודר, זה ממש בהגזמה שם. זה מגרד נורא.
זה נשמע מגרד.
זה מהמגרדים, זה המכוערים, באמת, זה... אבל לא יודעת, אולי יום אחד.
אמיר, אם אתה שומע, אנחנו מוכנות להתגרד, ובשבילה
לבחור.
כן, בדיוק, דוגמה מעולה. איזו דוגמאות יש לך?
אז כמובן שיש את, טוב, מפייסבוק יש את שרית, מ-K-Health.
שרית קליימן, שמי שעוד לא שמע, היא הייתה בעונה הראשונה, בפרק הראשון, על הנוסחה החברתית, שמובילה את כל העשייה החברתית של קייט.
אז שרית, אז אני חשבתי, היא יודעת את זה, אני אמרתי לה, שהיא מנכלית קייט. בגלל שהיא כל כך...
במחרה עצומה.
אני יודעת, אבל תביני שכאילו, בגלל שהיא כל כך מזוהה עם המותג, ברמה של כאילו, היא כל כך, הוא עטוף בה, היא עטופה בו, אני כשראיתי אותה בפייסבוק, מייצרת התכנים והכל, את האירועים, ומתייגים אותה וזה, זאת הדמות, אני חשבתי שהיא מנכלית, היא מנכלית של החברה, כזה, אני אפילו לא נכנסתי לביו שלה, לבדוק אם אני טועה או לא, ורק כשהגעתי לפגוש אותה, הבנתי שהיא לא, אבל זה כל כך
לא, תיכנס לחדר המנכלים,
אבל זה לא משנה, זה אומר שעובדת אחת, בתוך חברה שעושה מוצר מטורף בעולם
אני מתה עליהם, אני פחון דרית, אני כל היום במכבי וכאל.
במוצר מטורף בעולם הבריאותי, אבל מישהי אחת סוחבת על הגב שלה מותג מטורף בקהילה הישראלית, וגם הבינלאומית, ואין לי מה להגיד, זה מדהים, זו תופעה מדהימה. עכשיו, החופש שיש לה, לצורך העניין מהנהלה, זה גם לא מובן מאליו. גם החופש שאמיר מקבל, זה לא מובן מאליו, זה אנשים שצריכים לדווח תוצאות, כאילו, הם צריכים להביא בסופו של דבר הוכחות שהם שווים את הסחורה, כן? אז זה גם לא מובן מאליו, השחרור הזה של רוץ, יאללה, לכי על זה, מה שבא לך, וגם שרית עושה פרויקטים מטורפים, שמחברים קהילה ואחריות חברתית, ובאמת רותמת את העובדים בחברה, ואת הארגונים החיצוניים לעבוד איתה, וזה הכל בזכות מי שהיא. אז K-Health זה כזה תוספת, כזה, בית, אבל אני זה שרית,
אגב, תשימי לב שגם אצל, אוי, ברח לי עכשיו השם, אמיר, סורי, תמתמת, אז גם אצל אמיר וגם אצל שרית, הבסיס שלהם, אצל באמת אמיר, הבסיס זה שהוא בן אדם שהוא בטוויטר, הוא מצייץ, יש לו את העניין של האנגלי סוודר, ומייקרוסופט נתנו בו את החופשיות לזרוב עם הרעיון, המכוער, אני אגיד את זה בכוונה הזה, ואצל שרית הרי כל ההיסטוריה שלה והבסיס שלה זה עשייה חברתית בעקבות באמת המחלה של בעלה, וכל הפרויקט שאז היא עשתה של העוגן שלי, ומשם העשייה החברתית שלה התחילה, וזה נהיה נורא נורא צמוד לליבה, וכשהיא הגיעה ל-K-Health, אז היא לא באה בתור איזה מישהי שבאה לעשות אחריות חברתית, היא באה כמנהלת משרד, והעובדה שבאמת שוב נתנו פה אמון וחופש ופתיחות וזרמו איתה, זה באמת מראה ש... אתה דיברנו על זה מקודם, על חסרונות ויתרונות, שבאמת יש יותר מן היתרונות, משהו מהחסרונות, וגם פה המותג, החברה צריכה להיות open-minded, כי יכול להיות שאתה יודעת, אני כאילו מדמיינת איזו ישיבת צוות של מייקרוסופט, והוא בא ואומר, בואו נעשה ugly sweaters, והאנשים כזה מסתכלים עליו, הבן אדם איבד את זה, כאילו ככה אני מדמיינת את זה.
כן, גם איך זה יתפוס לישראלי.
לא, גם מה זה קשור למייקרוסופט עכשיו, אגלי סוודר, מה אנחנו חברת תוכנה, כאילו מה קשר עכשיו לאגלי סוודר, איפה נשים את זה, בטימס, באוטלוק, איפה נשים את זה. והעובדה שאמרו לו, אוקיי, זה לא חייב אולי להיות קשור למייקרוסופט, ומספיק שיש שם את הלוגו, וזה תפס ככה, זה מראה שלפעמים גם לא צריך to overthink, ובאמת לאפשר ליוזמות משוגעות ולא נורמליות, כי זה כנראה יותר העולם הזה של הסושיאל, זאת אומרת, לא ללכת על היוזמות המאוד מקובעות, ורגע, ואיך אני רואה את זה ברבניו, ואיך אני, כמו שאת באמת אומרת, כי זה אנשים שצריכים להביא תוצאות, אלא באמת לראות משהו שהוא מעבר לזה, לערך הזה, ועובדה שזה באמת ממתג את מייקרוסופט כיותר חדשני, ואת K-Health, למרות שהם באים עולם הבריאות, שזה נשמע לנו נורא כזה, משהו שהוא מראש עשייה חברתית, אפילו עוד יותר למובילים בעשייה חברתית.
חד משמעית. אני, הדוגמה הנוספת שיש לי זה מלינקדאין.
אז אני למדתי אתן לך גם מפייסבוק.
שזה תומר צוקר. תומר צוקר היום הוא בחברת, הוא VP מרקטינג ב-IDD או משהו כזה, סליחה תומר אם אתה שומע וטעיתי, שמתמחה ב-AI, אבל תומר, אני בכלל הכרתי אותו, כשעבדתי ב-All Cloud, והוא היה אחרי קשרי שותפים באמזון, ב-AWS. אבל הקטע הוא שאני הכרתי אותו כתומר צוקר, והאמזון זה היה כזה תוספת, AWS. זאת אומרת, הוא היה באמת הפרצוף הזה של קשרי שותפים. ולימים, אני הייתי מפוטרת קורונה והכל, אבל הוא פתח את קהילת לינקדין ישראל יחד עם גיל כוכבי, והוא יוצר תוכן, לפני שהוא VP מרקטינג בכל חברה שהוא היה, או מה שזה לא יהיה, הוא כותב תוכן, אבל אני הבנתי שהוא בכלל התחיל לעבוד ב-AI, בגלל שהוא התחיל לכתוב על AI, זאת אומרת, אני קודם קוראת את מה שהוא כותב, ואז מבינה איפה הוא עובד, ולא להפך. זאת אומרת, זה לא אני בחברה X עושים ככה וככה, אלא בואו תצטרפו לעולם ה-AI, איך לא שמעתם עליו עדיין, הוא ככה וככה וככה וככה, ואז כאילו מה שאנחנו עושים בחברה זה, זה זה וזה וזה. עכשיו, תומר הוא מרצה גם על מרקטינג כאילו וייעוץ ודברים כאלה, בעיקר על לינקדאין, על תוכן אורגני בלינקדאין, אז הוא גם, הוא מסתובב בספרה השיווקית בישראל, בקהילות וכאלה, אבל הוא מותג בפני עצמו. תומר צוקר זה איזה סוג של name dropping, שאת אומרת בעולמות ההייטק ודברים כאלה ושיווק, וזה שם, אבל הוא עובד באיזה חברה, והוא VP מרקטינג שם.
אגב, הסיפור של תומר מעניין, כי כשאני שומעת אותו, זה נשמע שסוג של העבודה הגיע אליו, זאת אומרת,
כן,
העובדה שהוא התמחה במשהו מסוים, אז אני לא חושב שהחברה בכך בחרה אותו בכך כמוביל דעה, אבל עצם זה שהם נחשפו אליו כמוביל דעה, ואז העובדה שהוא מתחיל לעבוד באותה חברה, היא באמת תוספת נהדרת, ואני גם בטוחה שהחברה הזאת מאפשרת לו לעשות את אותם הרצאות, ולעשות את כל הדברים האלה, מתוך מקום שהם מבינים שהוא מוביל בתחום, והקישור אליהם הוא אוטומטית עושה טוב.
כן, קודם כל, אם שאלנו בהתחלה, למה חברות מודדות, אז אני אומרת, למה בן אדם יש לו אינטרס להיות כזה? כי כשאתה תלך ותחפש עבודה...
מיתוג עצמי.
כן, זה לגמרי כרטיס ביקור. אם אנשים נכנסים לראות את הבלוג האישי שלך, או פוסטים שכתבת וכאלה, זה יכול ממש למצוא חן בעיניהם.
או שלא, באותה מידה.
בסדר. אבל אם אתה מייצר תוכן בנישה שלך והכל וזה, וזאת מה שאתה מתמקד, אז אתה תמצא עבודה בנישה הזאת, ואתה תהפוך להיות איזה סוג של גורו כזה, אם אתה באמת, זה מה מי שאתה.
אגב, יש לי שתי דוגמאות, הראשונה זה ליאור פרנקל, שבעצם הקים סטארט-אפ, את ג'ולט, וליאור פרנקל הרי בא ממקום של, יש לו קהילת אנשי העולם החדש, והוא הקים את ג'ולט, שזה היה מקום של כמו החדר כושר של העולם החדש, שכל פעם היה להם כל מיני מיתוגים כאלה ואחרים, וזה בדיוק זה, זאת אומרת, למה אנשים באו ורצו להיכנס לג'ולט, כי הם שמעו אותו, כי הוא מדבר, כי הוא מבין, אז יש פה המון חיבור, זה גם מזכיר לי מאוד את טומי, המנכ״ל של מג'יקל, לטומי יש את הקהילה של סופר טולס, הוא גורו של פרודקטיביות וניהול זמן, והוא הלך והקים חברה, של ניהול זמן, ואז זה נורא ברור, אני יכולה להגיד שכשאני מדברת עם מיוזרים, שאני מדברת עם עובדים שבאו, הרי אני הכרות שלי עם טומי נסתה דרך סופר טולס, אני, כשהתחלתי לעבוד איתו, זה היה ממקום שסופר טולס ופרודקטיביות עניין אותי, זה הסיבה שהסכמתי גם לבוא לעבוד במג'יקל, כי זה משהו שנגע בי. אז את ממש רואה שאנשים אומרים, אנחנו באים בשביל טומי, אנחנו באים כי אנחנו אוהבים את מה שהוא עושה, כי שמענו אותו בפודקאסט.
כי הוא מבין.
כי הוא מבין, כי אנחנו מתעניינים, כי מבחינת אנחנו עושים ממנו. עכשיו, טומי יש לו גם את החיים האישיים שלו, כן? ואז טור של חיים לוינסון, לדעתי שאז הוא נכנס בו בארץ או משהו, ואני זוכרת שכאילו אמרתי, טומי, זה הצגות בבליסטית, זה כאילו זה ממש בסדר, כאילו הוא צחק עליו, אבל כל העניין שהוא מנטר את החיים של הבן שלו, וכל מיני דברים כאלה, שאלתי, יאללה, כולנו רוצים לנטר את החיים של הילדים שלנו, כאילו בואו.
חיים לוינסון הוא סוג של חותמת.
נכון?
כן.
וכאילו, אם היית אצל חיים, זה כמו סוודר המכוער.
כן, הוא הפך את דודי אמסלם למשהו שהוא לגיטימי.
אז את יודעת, אז הוא אז כאילו נורא קצת הסתלבט על זה שטומי הוא אובר-ריאקטינג על הדבר הזה, אבל זה בסוף, הוא גם בן אדם בחיים האישיים שלו, ובחיים האישיים שלו, כן, הוא אובססיבי לזמן עם המשפחה, או דאז הזמן עם הילד שבדיוק נולד, וכל מיני דברים שאני חושבת שזה גם מאוד מחבר את האנשים, שזה לא שהוא כל היום רק מג'יקל, הוא גם מביא המון מהחיים האישיים שלו, והנה הוא יחיר לי לפגישה, והנה איך עשיתי ככה וככה, ואיך אני מנהל, אז כן.
הפרסונליזציה בימינו אנו, ואם אני מדברת איתך רגע על מה שאמרתי, על שאני מבינה מותגים שרוצים לשמור על ממלכתיות, אבל אין מה לעשות, וזה גרי התכוון. אם אתה לא תיתן את המקום הפרסונלי לעובד שלך, וכולם מדברים על זה היום בעולם החדש, ה-well-being של העובד, ומה הוא מרגיש, ומה אתה נותן לו, והכל. אבל אם אתה לא תיתן לו לדבר, אז סביר סביר שאתה תצא מופסד בסוף. בסופו של דבר, כזה.
את יודעת מה זה קצת מזכיר לי, ואז אנחנו באמת מתחילה to wrap up. זה מזכיר לי קצת את מייגן והרי, כי דיברת על ממלכתיות. ומייגן והרי הם מותג בפני עצמה, זאת אומרת, במיוחד מייגן, שהיא באה עם הגלורי של הוליווד, והביאה משהו שהוא מאוד שונה לבית המלוכה. אני ראיתי את הסרט שלהם, וממש התאהבתי בה שם, אני חייבת להגיד, אני לא יודעת
כמה. אגב, אני תמיד הייתי עם מייגן.
אז זהו, אז אני...
והרי בכלל.
אז אני פחות, אני נורא גסיב גם, אני לא אוהבת פוליטיקה, אבל אני יכולה לערב טוב עם גיא פינץ, זה כל הדברים, בא לי תמיד צורק עליי שלי, כאילו, אני יודעת את כל הדברים שאני צריך לדעת. אבל מה לעשות? המציאות שלנו כזאת חרדתית, אז שפחות יהיה לי משהו כאילו לצחוק עליו, משהו זה, לקחת את הדברים בכלילות.
אני לא שופטת אותך, אני לגמרי.
לא חלילה לסמוך לעד, לאחרים, חס וחלילה, כן, אבל זה, אתה יודעת, זה יפעים כזה קצת, את רואה קצת צורות של אחרים, וזה, את רואה לשחקי עליה, כאילו הכל בסדר. אז באמת אני חושבת שאחד הדברים שהממלכה מאוד הפסידה, אפופו, זה את החדשנות של הרי ומייגן, זאת אומרת, העובדה שהם קבלו אותם, ולא נתנו להם לדבר, ולא נתנו להם... ולא נתנו להם לצאת מהקופסה שלהם, ולהכניס את האגלי סוודר, מה שנקרא, אז זה מה שקרה, אז הם פשוט יצאו מבית המלוכה. אז זה דוגמה לזה שממלכתיות לא עובדת.
ונהיו מותגים בפני עצמם? כאילו, זה...
ממלכתיות אאוט?
פרסונליזציה אין.
פרסונליזציה אין, בדיוק. יש משהו לפני שאנחנו עוברות לפינת הפרגון, שאת עוד איזושהי דוגמה שלא דיברנו עליה, שפספסנו, רק לוודא.
לא.
אש, אין
עלינו. שאנחנו
בזמנים. בטוב אנחנו.
כן, כן, גם נתנו מספיק דוגמאות, כולם יכולים ללכת לחפש את אותם אנשים ברשתות החברתיות.
חושבות לקחת איזה אפיליאציה, את יודעת. על הדבר הזה.
וואי, תומר, בכלל, אני עושה לו זה, הוא ושאול אולמרט.
שאול.
אני מדברת על שניהם בכל מקום, זה...
שאול, אגב, הוא דוגמה מדהימה, שאולי כן ניתן לאיזה דקה, כי שאול הוא גם הנהלה.
הוא מנכ״ל.
הוא מנכ״ל.
הוא מייסד ומנכ״ל.
ומנכ״ל, שזה מאוד...
כבר לא נעים לי, בגלל שאני מזכירה אותו, הוא יחשוב שאני גרופית, אני באמת גרופית.
את גרופית, יאללה, שאול היא גרופית.
בקיצור, שאול הוא לגמרי מפרספקטיבה אחרת, של באמת מישהו שהוא מנכ״ל ומייסד, שהוא היה אקטיביסט בעבר, הוא הפך לביזנסמן וכאלה, היא מייצר תכנים של אוריינטציה ניהולית, או מה שזה לא יהיה והכל, והוא הגיע לטוויטר, הוא תמיד היה בטוויטר, אבל פתאום הוא נהיה במהלך, נראה לי, השנתיים שלוש האחרונות, עם קורונה וכאלה, הוא דיבר על פיתורים, על עולמות כאלה, גם עינת גז הגיע רק בתקופה האחרונה לטוויטר, בשנים האחרונות, הם לא היו שם, פידטק, הרי זה היה מין נהירה כזאת. ואז לימים הוא פתח ממש, הוא השתמש בכלי ספייס, שזה כלי אודיו, וטק טוק, והוא התחיל לדבר עם אנשים מעולם הטק, בכלי האודיו, וזה הפך להיות מותג. וזהו, ואז הוא התחיל לדבר על פיתורים, ואיך הוא בתור מנהל מטפל בזה וכאלה, ומה הוא עבר, ומה הוא התמודד, שזה מאוד מעניין.
מאוד.
ואז אנשים רוצים לשמוע, איך, מה הכלים שהוא זה, ולימים נכנסה גם המחאה, והוא חלק ממחאת ההייטקיסטים.
נכון.
הוא
משמעותי.
מאוד. אז הוא דוגמה מצוינת, הוא גם מאוד אינטליגנט בתכנים שלו, מאוד. גם מבחינת התנהלות ארגונית, הוא חושב מחוץ לקופסה.
אז הוא בעצם משלב, הוא היום בעצם המנכ״ל והמייסדים של פיגי.
נכון.
והוא בעצם, ופיגי זה בכלל לא אומר, מעולם של מחאות או שום דבר כזה או אחר.
וואו, שכך.
ממש לא. והוא עדיין יודע לשלב מה שנקרא בין פוסטים על פרודקט הנד קמפיין לבין מחאת ההייטקיסטים. וזה מדהים לראות הוורסטיליות ובאמת את הפרסונליזציה שלו, שהוא לא רק במקום אחד.
כן, זה מדהים בעיניי.
אז תעקבו אחרי כל האנשים האלה.
כן.
תשימו להם מה הם עושים. זה די ה-do's and don't. ואם אתם חברה, אז בעיקר פתיחות, להסיר את הממלכתיות, לאפשר, ולזכור שגם ממידי פעם קצת נכווים, to do bomb.
יש ניהול יחץ, יש ניהול סיכונים, אפשר לטפל בהכל.
יותר חשוב שתוודאו שאין תופעות אחרות בין ארבע כותלי הקירות של המשרד. אז למי את רוצה לפרגן? כי גם פרגנו למלא אנשים, אבל עכשיו רגע בואי נפרגן לחברה.
אז כשעבדתי, כשעבדתי ב-All Cloud עבדנו עם Salesforce, ו-Salesforce זה חברה של פלטפורמת SaaS, למי שלא יודע, אבל אני אפרגן כי עזבי את, את האסטרו, את הבובות, את השיווק שהייתי כאילו עפה עליהם, אבל המנכ״ל שלהם והמייסד, מרק ראסל בניון, בניוף אם אני לא טועה, אני מקווה שאני אומרת שם נכון, יהודי, אבל ב-2016...
יהודי, זה חשוב למדת את היהדות.
לא, האמת שלא ידעתי שהוא יהודי, רק בגלל שכתבתי את זה, פתאום זה קפץ. ב-2016 הוא נבחר בין חמשת המנהיגים הגדולים בעולם, למה? בגלל מחויבות לשוויון בכל הנושאים החברתיים בחברה. והסיבה היא שב-2015... הגיע אליו מנהלת המשאבי האנוש והכל, ואמר לו, תקשיב, יש אי סדרים במשכורות בין נשים לגברים באותם תפקידים בחברה, ואז הוא אמר לה, אני לא מאמין לך, לא בחברה שלי, כזה, ולכי תבדקי, אני רוצה מספרים. והיא חזרה אליו.
והוא הקשיב.
כן, והוא היה בשוק. אז הוא החליט... כהחלטה גורפת, רטרואקטיבית אחורה, להשוות את השכר לנשים באותו תפקיד לגברים.
שזה מטורף, אנחנו מדברות פה על...
מיליונים,
נכון? כאילו מיליונים. של איך אתה אפילו מסביר את זה, אני
כאילו גם יודעת אותו. אם אני לא טועה, אפילו לנשים שעובדות איתו 10 שנים, כזה.
אני מדמיינת עכשיו, הוא מגיע לבורד, בואי, סלספורס זה קורפורט, כן? זה לא עכשיו זה חברת שני אנשים. מדמיינת אותו, מגיע לבורד ואומר להם, חבר'ה, ולדריקטוריון שלו, החלטתי שעכשיו אני מוציא מיליונים, אולי אפילו מיליארדים, מכספי החברה כדי להשוות, ואני כאילו, אני טועה איך אנשים שם לא תלשו, זה מטורף שהוא צריך להוביל מהלך כזה.
והוא גם אמר לה, שמעתה ואילך, כל התהליך גיוס, הוא בסדר גודל של שאיפה ל-50-50, כאילו, בכל תפקיד. זאת אומרת, יש 4 במחלקה, 2 גברים, 2 נשים, LGBT, אפליה מתקנת, הכל, כאילו, תרלול הפרוגרסיבים באסטרואידים.
תשמעי, זה מטורף, זה שאתה הרבה פעמים, אנשים בהנהלה, ואני לא אומרת את זה בחלילה בשיפוטיות, יעדיפו לטמול את הראש בחול, זאת אומרת, להגיד כזה, זה לא קורה בחברה שלי וזהו.
תקשיבי, כשאני קראתי את המאמר הזה, נשמתה לי על עסק.
זה מטורף.
אני הייתי באותם שנים בארצות הברית, ואני קראתי את המאמר עליו, לפני שהתחלתי לעבוד ב-All Cloud וחזרתי לארץ, שנים קודם, ונשמתה לי על עסק, כי זה, התאהבתי בו בלי להכיר אותו, כזה.
זה מדהים, זו דוגמה נהדרת, פרגון מדהים. אז לפני שאנחנו ככה נעבור לחלק הכי כיף בסוף הפרק, ואת ככה תכיני את עצמך, אז אני קודם כל אציין שאנחנו הפעם מקליטות את זה בברין אמבסי, אז ככה תודה לכולם שהיו פה בשקט, אז רק אנחנו במשרד, כן. תודה רבה לאגר סידס.
תודה לך שהזמנת אותי.
אז היה לי כן, ותודה למאזינים ולמאזינות שלנו, ועכשיו בגלל שאנחנו מקליטות את זה בחודש הגאווה, אגר בחרה שיר שככה פוצצתי את המוח, ואני הכי שמחה לשיר אותו, ואתם מיד תגלו מה הוא, את מוכנה?
אני אסתכל עלייך. מבקרה שאני זוכרת את המילים.
יש אישה, אנחנו עוקדות תוך כדי, דולר והחיים.
אנחנו חושבים של דנה.
נכון. יש חושים שיש רק לה. איפה? זאת. יש סמים ויש ימים קשים. ובמה שהיא כולה שלה, וכולם איתנו, למלאכים דיבה היסטריה, על הבמה דיבה היסטריה, היא כולה שיר אהבה. ומי שעוד לא יצרף זה הזמן, ויבה נריה, ויבה ויקטוריה, אפרודיטה. ויבה לדיבה, ויבה ויקטוריה, קליאופטרה.